מתוך ליקוטי שיחות של הרבי מלובביץ' על פרשת השבוע שנקרא בשבת פרשת בשלח, על הפסוק ויקח משה את עצמות יוסף אמו. עצמותיו של האדם כשעליהן נשען גופו רומזות לעצמותו, התמצית היסודית ביותר של הווייתו. עם יציאתם של בני ישראל למסע המסוכן דרך מדבר שומם, סמל לשיממון רוחני, דאג משה שדרכם תלווה בעצמותו של יוסף הצדיק, שתבטיח את הצלחתם. אם רצוננו לעמוד על סוד עצמותו של יוסף הצדיק, עלינו להתבונן בשמו שניתן לו על ידי אמו, יוסף השם לי בן אחר. תמצית רוחו של יוסף מגולמת ביהודו, להפוך את כל האחרים, אלו שהתרחקו מיהדותם והתנקרו לה, לבנים קרובים ואהובים. במבט כללי, יהודו של יוסף הוא להפוך את כל המציאות הטבעית, המציגה פנים מנוכרות ואחרות, כלפי גילוי האלוקות, למשכן לשכינה, כפי שנועדה להיות משחר בריאתה. מסעם של יוצא מצרים היה הראשון בשרשרת ארוכה של מסעות גלות, שכל אחד מהם משול למדבר שומם ומסוכן. במסעותינו השונים, עלינו להתחבר לעצמותו של יוסף, לשאוף להשיב את הרחוקים ביותר אל חיק האמונה, ולגלות להם את טבעם האמיתי, בניו האהובים של הקדוש ברוך הוא. אם נזכור את היעד הזה, מובטח לנו שאף יהודי לא יישאר בגלות.
התעוררות עם נדב ארבל.
בוקר טוב לכם, היום יום שני, י"ב בשבט תשפ"ד, הבוקר איתכם נדב ארבל ומוטי קופפר. אנחנו ביום 108 למלחמה, וצריך לומר, לאחר יציאת חטיבת גולני מרצועת עזה ואתמול גם כוחות חטיבת כפיר, ישראל עברה לשלב אחר בלחימה. שלב של עצימות נמוכה יותר, פחות כוחות בשטח ויותר פשיטות ממוקדות בחאן יונס, כשלמעשה רק אוגדה אחת, אוגדה 98, ממשיכה את התמרון שלה ברצועה. צריך גם לומר שלאחר 3.5 חודשים של לחימה עיקשת של לוחמינו הגיבורים, גם בדרום וגם בצפון, ישראל לא השיגה עדיין אף אחד מהיעדים ומהמטרות שהיא הציבה לעצמה, מיתות שלטון החמאס, החזרת החטופים ויצירת מציאות חדשה, שונה ממה שהיה פה ערב המלחמה. וצריך לזכור את זה כשיש אנשים שמדברים גם בימים אלה ואולי אפילו ביתר סט על הפסקת המלחמה והלחימה, כשאנחנו עדיין רחוקים או רחוקים עדיין ממטרות המלחמה גם בצפון. הלילה שוב ירי של טילים בתוך שטח ישראל למטרות אזרחיות. מי שטוען שהחיזבאללה לא מעוניין אולי במלחמה, מזכיר לנו כמעט מדי יום ששם המלחמה נמשכת, זה לא ימי קרב, זה לא סבב, זה לא אירועים בודדים, זה ממש מלחמה, רק פשוט לא אמרנו את זה. והבוקר מתפרסם מכתב של 130 קצינים ומפקדים שלחמו בעזה, והם קוראים שלא לסגת מהרצועה עד להשבתם של כל החטופים. כך נאמר במכתב הזה שמתפרסם הבוקר. התגייסותנו לפני כ-100 ימים ולחמנו בכל הגזרות לטובת המטרות שהגדרתם לנו, שחרור החטופים והשמדת ארגון החמאס, ברצוננו לבטא את הערכתנו על אופן ניהול המערכה עד כה. בימים האחרונים צה"ל החל לשחרר חטיבות מילואים, כמו שאמרנו, וצפות השאלות, כותבים הקצינים, האם עמדנו במשימה שלשמה התגייסנו, ואיך מתורגמים ההישגים המשמעותיים שהשגנו להישגים ברמה האסטרטגית. לצערנו, התשובה המסתמנת היא שצה"ל והממשלה לא מצליחים לתרגם את הניצחונות ברמה הטקטית לניצחון ברור ברמות המערכתית והאסטרטגית. במכתב מציינים הקצינים שהוגדר להם תחילה שהשגת המטרות דורש זמן, אך עלינו לוודא כי ההישג היחיד שכן הושג במערכה עד לשלב הנוכחי לא נשמט, והוא ההישג הקרקעי. פינינו בצער חסר תקדים את מרבית האוכלוסייה בעזה, השגנו שליטה מבצעית בחלקים נרחבים של העיר. את היעד הזה, את ההישג הזה עלינו לשמר לטובת המשך הלחימה, ובראש ובראשונה עלינו להשלים את משימת פינוי האוכלוסייה מצפון הרצועה, ואז עלינו לוודא חסימה מלאה של המסדרון על בסיס נחל עזה וכולי. למעשה אומרים כאן הקצינים, אנחנו נלחמים כבר למעלה מ-100 יום, אנחנו רוצים להשלים את המשימות האלה, לא להפסיק עכשיו, ולהשלים את המשימות. אי אפשר לצאת עכשיו, בוודאי לא עם הקריאות של הפסקת המלחמה עכשיו, או ההסכם להחזרת החטופים עכשיו. אנחנו נדבר על זה, על העסקה שעומדת כרגע על הפרק, ועוד על עוד כותרות של הבוקר הזה, אבל נפתח בשיר שיפתח שייתן לנו קצת אנרגיות להמשך.
וכבר ישבנו והבטחנו לדבר על רגעים בהם רצינו לוותר, ובמלחמה כמו במלחמה בוער את הדרך חזרה, וכמה רחובות עלו בלהבות, וילדים משחקים בחרבות, ורק רצון אחד קיים לחזור הביתה, ולא מרגשים הניצחונות. ושלום, עשה שלום בינינו, מי ייתן ונחיה כמו אחים, ולא ניסח אלך פנינו, ולא תראה עוד אותנו נלחמים. ושלום, עשה שלום בינינו, מי ייתן ונחיה כמו אחים, ולא ניסח אלך פנינו, ולא תראה עוד אותנו נלחמים. לילות שלמים יושב ומגשר, מנסה להתחבר אז תישאר, והלוואי עוד רגע יהיה אחרת, ונשב ונדבר עם אח שונה. ושלום, עשה שלום בינינו, מי ייתן ונחיה כמו אחים, ולא ניסח אלך פנינו, ולא תראה עוד אותנו נלחמים. ושלום, עשה שלום בינינו, מי ייתן ונחיה כמו אחים, ולא ניסח אלך פנינו, ולא תראה עוד אותנו נלחמים. שלום, עשה שלום בינינו, מי ייתן ונחיה כמו אחים, ולא ניסח אלך פנינו, ולא תראה עוד אותנו נלחמים. ושלום, עשה שלום בינינו, מי ייתן ונחיה כמו אחים, ולא ניסח אלך פנינו, ולא תראה עוד אותנו נלחמים.
שבע ועוד כמעט 14 דקות, שוב שלום ובוקר טוב לכם. אז העיתונים הבוקר מדברים על עסקה חדשה שעומדת על הפתח, קשה מאוד לקרוא לעסקה שאפשר להסכים לה, עוד מעט אתם תבינו גם למה. ראש הממשלה גם כבר אמר והבהיר שהעסקה הזאת היא לא רלוונטית בכלל. דיווחים על יוזמה אמריקנית, גם של קטר להנעת מסע ומתן לעסקה חדשה. העסקה למעשה היא מתווה של 90 ימים, זאת מתווה ויוזמה של ארצות הברית, מצרים וקטר, שמחולקת לשלושה שלבים. בשלב הראשון, שהוא כבר בעייתי, מדובר על הפסקת המלחמה באופן מיידי, לזמן שהוא איננו מוגבל, שחרור הומניטרי של נשים וחולים בתמורת לנסיגה של כוחות צהל מהרצועה, כל כוחות צהל, שחרור מחבלים והפוגה ממושכת, כך נאמר, לא לשבוע, לא לשבועיים, כמו שהיה בפעימות הראשונות בתחילת המלחמה, שהייתה הפסקה של כמה ימים בתמורה לשחרור של חטופים. עכשיו אנחנו מדברים על הפסקה מוחלטת של המלחמה. בשלב השני, חמאס ישחרר חיילות ויחזיר גופות, בתמורה ישראל תשחרר עוד מחבלות, ובשלב השלישי, חמאס ישחרר חיילים ישראלים וגברים. חמאס, כך על פי הדיווחים, כל העסקה הזאת היא עדיין אסורה בפרסום, אבל היא כבר מתפרסמת. חמאס מציב תנאים שמבחינת ישראל הם באמת בלתי אפשריים, התחייבות לסיום המלחמה, נסיגה מלאה של צהל מעזה וקבלת ערבויות שחמאס יוכל להישאר בשלטון אחרי העסקה, ושחרור כל אנשי החמאס שנעצרו אחרי השבעה באוקטובר. אז למעשה, חוץ מלקבוע פה מי הוא, מה יהיו הבחירות פה בישראל, חמאס רוצה את הכל. ישראל מנגד מוכנה לגלות גמישות במספר המחבלים שישוחררו, וגם בהמשך ההפוגה שתהיה בזמן העסקה, אבל היא לא מוכנה בשום פנים באופן להסכים לתנאי של הפסקת הלחימה. נתניהו, כאמור, פרסם אתמול הודעה רשמית, שבה הוא מתייחס בעריכות לתמונת המלחמה, והוא אמר, אנחנו ממשיכים במלחמה בכל החזיתות, בכל הגזרות. אנחנו לא נותנים חסינות לאף מחבל, לא בעזה, לא בלבנון, לא בסוריה ולא בשום מקום אחר. מי שמנסה לפגוע בנו, אנחנו פוגעים בו. בעניין החטופים, אמר נתניהו, אנחנו החזרנו עד היום 110 מהחטופים הביתה, ואנחנו מחויבים להחזיר את כולם. זהו אחד מיעדי המלחמה, והלחץ הצבאי הוא תנאי הכרחי להשלמתו. אלה דברים חשובים שראש הממשלה אומר, גם אמר אותם בתחילת השבוע, שר הביטחון, רק הלחץ הצבאי למעשה יוכל לגרום לחמאס, לסינואר, באמת לרצות. כרגע אין לו שום סיבה להביא לעסקה של שחרור חטופים. בתחילת המלחמה הוא באמת רצה איכשהו לעצור את המתקפה שלנו, ולכן הוא הסכים גם בתמורה לכמה ימי הפוגה לשחרר חטופים, אבל כרגע אין לו שום אינטרס לשחרר. אומר נתניהו, אני עובד בעניין סביב השעון לגבי שחרור החטופים, אבל שיהיה ברור, אני דוחה על הסף את תנאי הכניעה של מפלצות החמאס, כך הוא קורא לעסקה הזאת, וטוב שזה נאמר כבר עכשיו. וצריך להבין, ברור שישראל לא יכולה בכלל לקבל עסקה מהסוג הזה, זאת הסכם של כניעה לחלוטין, שאי אפשר באמת לדון בו אפילו. גם בישראל היום בבוקר מדווחים על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל על הצעה אמריקאית קטרית מצרית שכוללת שלושה שלבים כמו שאמרנו, אבל כמובן ישראל כרגע לא יכולה להסכים. בישיבת הממשלה ראש הממשלה מתח ביקורת על ההסכם שפורסם ואומר שדברים שישראל לא יכולה להצדיק אותם או בכלל לקבל את הדברים האלה. ובמקביל הדברים, במקביל העסקה הזאת שמתרקמת, אנחנו כבר רואים שמחאת משפחות החטופים, שצריך לומר פה משהו באמת בזהירות. אז קודם כל, משפחות החטופים שיקיריהם נמצאים בעזה, זכותם להפגין, וזאת בית הדרישה הטבעית מהם, לבוא ולקרוא לממשלה לשחרר. אבל חייבים כמובן לשים על השולחן את הסיכונים שבהסכם כזה, או בהסכם שבו ישראל תיאלץ לשחרר מאות מחבלים, מה הסיכון שאנחנו יוצרים בשחרור של מחבלים כאלה, לעומת הרווח שאנחנו מקבלים בדוגמת שחרור החטופים עצמם. ופה אני צריך לומר שאת התחושות שלי, אין מישהו במדינה שלא רוצה לשחרר את החטופים, לא השר בן גביר וגם לא השר סמוטריץ', כולם באמת רוצים לשחרר את החטופים, אבל יש איזשהו קושי מסוים, לפחות לי, לבוא ולהשתתף בהפגנות האלה של מה שנקרא משפחות החטופים. אנחנו רואים שבימים האחרונים, אולי בשבוע האחרון, בשבועיים האחרונים בעיקר, המחאות האלה נצבעות הרבה יותר בצבע פוליטי, מאוד מאוד פוליטי. המחאה גם מתרחבה והתעצמה בשבוע האחרון, היא כבר מקבלת מאפיינים של המחאות שהתרגלנו לראות כאן לפני המלחמה, עם ניחוח של קפלן ושל האחים לנשק. גם במיקומים משתנים, זה כבר עבר לקיסריה, מול בית ראש הממשלה. וגם התכנים שנאמרים שם, אלה דברים שקשה לכולנו לשמוע. במוצאי השבת האחרון, אני חושב, זה היה הרמטכ"ל לשעבר, דן חלוץ, שאנחנו יודעים את עמדותיו, אנחנו יודעים את האמירות שלו הקשות, גם בפעם הזאת, כשהוא עולה לנאום מול המשפחות והמפגינים שיש שם, והצעקות שהיו שם, אתם בטח ראיתם את הצעקות האלה, אז דן חלוץ מאשים את ראש הממשלה שהוא רודן, שנעץ סכינים בגב של מפקדים בצהל. אתם מבינים, אז אי אפשר עם אמירות כאלה, אתם אוטומטית ממסגרים את זה לכיוון מסוים, אי אפשר להיות במקומות כאלה, למרות שאנחנו כולנו מתפללים וכולנו רוצים שתהיה כאן, שהחטופים יגיעו. אבל מדינה חייבת להסתכל במבט הרחב יותר, ולהבין מה הסיכונים ומה הדברים שהיא לא יכולה לקבל על עצמה, ולא יכולה להסכים להם. אז זה באמת בעניין הזה. גם גרשון הכהן, שהיה אלוף בצהל, אומר שההצעה של חמאס לעסקת החטופים היא בעצם תנאי קנייה. ואי אפשר להסכים לדבר הזה. אלה דברים שמדינה לא יכולה לקבל. בימי המאבק לשחרור גלעד שליט, הוא כותב כאן, כתב הפילוסוף, צו קטגורי שעליו אין עוררים בין הפרט למדינה, יש לבחור תמיד בפרט, בין סבלו של היחיד לטלטלת הישות הגדולה, יש לתת תמיד העדפה ליחיד. מבט ריאלי על מכלול חובותיה של המדינה כלפי הפרט והכלל מגלה עד כמה הצו הזה בלתי ניתן ליישום. זאת אומרת, אם אנחנו נביא לקדמת האינטרסים שלנו רק את טובת הפרט ונקריב במרכאות את הכלל, מה יהיה הסוף? כמו בניווט בלילה, ההליכה לא זהירה רק עם כיוון המצפן, עלולה להסתיים בנפילה לתאום. באיזון המורכב בין מטרות המלחמה, השאיפה לשחרור החטופים היא חובה קדושה, אבל חלילה להנהגת המדינה להילקד בהצעה הנראית על פניה כתכתיב של קנייה, ולכן גם פה אנחנו מבינים שאי אפשר להסכים לעסקה הזאת. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ונחזור עם עוד כמה דברים.
עכשיו איתכם התעוררות עם נדב ארבל.
שבע ועוד 25 דקות, אז חוץ מהצפון והדרום, גם ביהודה ושומרון העניינים לא שקטים. בחברון, העיר החמאסית הזאת, כך כותב ישראל היום הבוקר, בוערת כבר מאז השבעה באוקטובר, והספיקה להוציא שורת פיגועים. רב סרן אבי גלסנר, סגן מפקד גדוד 8106 שנמצא שם בחברון, אומר שמאז תחילת המלחמה צהל העלה את רף הלחימה באזור בצורה חסרת תקדים, אף יותר ממבצע חומת מגן, אז הוא היה לוחם צעיר, והוא אומר שהעצימות הרבה יותר גבוהה, היו כאן מקרים של ירי, מטענים, אנחנו הגדוד הראשון שחטף כאן מטענים, ביצענו יותר מ-300 סיכולים, הוא כותב, אני הייתי בסדיר בדובדבן ולא הגעתי למספרים האלה, כל זה רק בתוך 3 חודשים, תפסנו 98 מטענים מוכנים להפעלה, בכפר תרקומיה, תחשוב כמה אנשים ניצלו בזכות התפיסה הזאת. בלילה, במוצאי שבת, למעשה, הרסו הכוחות 2 מתוך 3 בתי המחבלים שביצעו את הפיגוע במחסום המנהרות על פיצוץ הבית ברחוב ומשרד הרישוי והרחובות המרכזיים בחברון. אנחנו פועלים בלי הפסקה, אומרים החיילים שם בחברון. העשייה העיקרית שלנו היא ליווי של הכוחות המתמרנים, טיפול במעבדות, בזירות, במטענים. אז קיצור, גם בחברון, גם יהודה ושומרון, אם נשמע ששקט או ששם לא קוראים דברים, קוראים. הערבים בכל הגזרות, הם עובדים במרץ. אנחנו צריכים לשים לב לזה כשאנחנו באים לדון מה יהיה ביום שאחרי, ומי ייכנס לרצועת עזה ומי יצא מרצועת עזה. צריך להיות ברור שאין הבדל בין חמאס לרשות הפלסטינית. זה להחליף פרה בחמו, מה שנקרא, ואין שום הבדל ביניהם. צריך שזה הדברים האלה יהיו ברורים גם לנו, אלה שבאמת משוכנעים, אבל שאין הבדלים. גם ברשות הפלסטינית, גם בפתח, היו פיגועים רק בשנה האחרונה, אז גם את זה צריך לדעת. יש לי כזה לפעמים משחק עם עצמי, משחק בריחה שאני עושה, שבשנה וחצי האחרונות אני מקפיד לא ללכת ולצרוך את החדשות שלי במקומות שאני יודע ש... מקומות שפחות נוחים או שמרעילים אותנו בכל מיני מידעים, אבל מדי פעם אני חוטב ויוצא לי ככה לרפרף ולדפדף ולשמוע ולראות גם במקומות האחרים האלה, ואילאול של העיתונים רק מהסוף השבוע האחרון באמת נותן לך תמונה של עולם מקביל, כאילו אתה חי במקום באמת אחר, מצב קשה שנותן לך תחושה של הפסד, של כישלון. אתמול גם שמעתי פרשן צבאי שאומר שאין תמונת ניצחון, לא צריך לשאוף לזה, אין ניצחון, ישראל גם לא יכולה לנצח, כיוון שניצחון זה כבר דבר ששייך לעבר, מונחים כמו ניצחון הם לא דברים שקיימים יותר היום, וזה מכניס מורח בעם, תחושה של דכדור ושל אי אפשר, ושלא ניתן באמת לנצח, וזו תחושה שאסור שהעם יהיה לו אותה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לצאת למלחמה בידיעה שאי אפשר גם לנצח, לכן חשוב מאוד, אתם צריכים לדעת איפה לצרוך את החדשות שלכם, פה זה מקום שכדאי, יש עוד כמה מקומות, אבל לא בכל המקומות, אז מלעול של העיתונים של סוף השבוע, תראו רק את הכותרות של שלושת הדפים הראשונים באחד מהמוספים של העיתון, אחד המרכזיים ביותר, לא נגיד את השם שלו. תראו את הכותרות רק, הסטטוס תקועים, הסקרים מראים על רצון בשינוי עמוק, הממשלה נתפסת מנותקת, מושחתת וכושלת, כותרת אחרת צועקת תרופות לכאוס, חידלון הכאוס ההרסני של נתניהו, שבלם פריצת דרך, תומנים גם את הראש בחול ביהודה ושומרון, הכותרות טוענות, וגם הפרשנים הכלכליים של העיתון, על הרקע של אישור התקציב, גם שם הם מורידים לך את החשק. הממשלה מסכנת את הסיוע האמריקני, צועק שם הפרשן הכלכלי הבכיר, ועל התקציב שאושר בשבוע שעבר, נכתב שמדובר בחוברת אומללה ללא חזון ומעוף. להפך, התקציב מכיל תוספות תקציביות בדיוק במקום שצריך לקצץ. ואיפה צריך לקצץ, אני שואל אתכם, ולפי העיתון הזה, בוודאי, איפה צריך לקצץ, הוא מתכוון לתקציב הישיבות, למורים בחינוך החרדי, לרשות לזהות יהודית, למשרדים שמסייעים גם להתיישבות ביהודה ושומרון. אלה דברים שמבחינתם, זה דברים שצריך לקצץ, זה דברים שהם ללא חזון ומעוף. אז התחושה היא של מקום של לא טוב, של תבוסתנות, וזה דבר שהוא בניגוד גמור למה שהלוחמים מרגישים בשטח, הלוחמים הגיבורים שלנו שנמצאים שם, הרוח הגבורה והדבקות, האמונה והאחדות ששוררת בעם ובקרב החיילים בעיקר, שהם המון פעמים מדברים על הקושי שלהם לצאת חזרה מרצועת עזה, וכשהם נאלצים לשמוע מה שקורה בתקשורת, אז הם מתמלאים באמת באיזשהו קיצוניות. אתמול, אמא של אוריאל סילברמן, השם מקום דמו, לוחם שריון, שנפל בשבת האחרונה, שריונר, בן 23, נפל בקרב בדרום רצועת עזה, שרת בגדוד 7421 בשריון, ואתמול הובא למנוחות בבית העלמין בנחלים. אמא שלו, ההורים שלו למעשה הם שליחים בחוץ לארץ, ושם הם קיבלו את ההודעה הקשה הזאת על נפילת בנם. שני ההורים האלה עלו לארץ, הם אחד מדנמרק והיא משוויץ, הם גרים פה כבר כמה שנים, הקימו כאן משפחה למופת, ומבריסל בית שהיא עושה את דרכה לארץ עוד לפני שהיא קברה את בנה, בטרם ההלוויה, היא נותנת כוחות, היא נותנת מילים של אחדות, מילים של נחמה, בניגוד מוחלט למה שאנחנו שומעים וקוראים במקומות אחרים. בואו נשמע את הדברים שהיא אמרה.
אני בשדה תעופה בשוויץ. נסעתי לשוויץ בשביל לעזור להורים שלי להרוז את כל הדברים שלהם, כי הם מתכננים לעלות לארץ בקרוב. והודיעו לי פה שאוריאל אביעד, הבן היקר שלנו, נפל בעזה כגיבור. ואני רוצה בקצרה לספר לכם על אוריאל. אנחנו קראנו לו אוריאל החמוד, אבל עכשיו הוא כבר אוריאל הגיבור. ילד עם לב זהב, כיבוד הורים וכיבוד סבים וסבתות, דבר ראשון, כל הזמן, היה כילד קטן כבר רץ ראשון לסבים וסבתות לחבק אותם. כיבד אותנו, את דוד ואותי, עם כל הלב. ילד שאהב לבשל, לפנק את כל האנשים מסביבו עם האוכל הטעים שהוא הכין. גם עכשיו בצבא אמרו לנו שהוא תמיד דאג לכולם שיהיה אוכל טעים. ילד שהתנדב, הוא התנדב, הוא בעצם לא קראו לו עכשיו, והוא דאג שיקראו לו, כי הוא רצה להיות שריונר, הוא רצה להילחם, הוא רצה להיות פה בשביל עם ישראל, לכן הוא עכשיו היה בעזה. בכלל כל השריון שהוא הגיע לשריון, זה גם היה, הוא היה צריך לרדת במשקל בשביל להיות שריונר. תוך 10 ימים הוא ירד 11 קילו בשביל שיקבלו אותו לצבא, והוא אכן הצליח. מה שהוא רצה להשיג, הוא השיג. בעלי עלה מדנמרק, אני עליתי משוויץ, ממניעים ציונים. אנחנו רצינו לגור בארץ ישראל, להקים משפחה ציונית דתית בארץ ישראל, ועשינו את זה. יש לנו ברוך השם 6 ילדים, שתי קהלות מהממות, שתי נכדות מקסימות, לאוריאל יש חברה מקסימה, ואנחנו כולנו לא מאמינים ולא קולטים עדיין שזה אכן קרה לנו. אבל אני פה ורוצה כן להעביר איזה מסר. אני חושבת שכל כך חשוב בזמן הזה, ואני אומרת את זה לצערי כחברה במשפחה חדשה, משפחת השכול, ולא ציפיתי בחיים שאני חלק מהמשפחה הזאת, האחדות, שאנחנו נהיה מאוחדים, שעם ישראל יהיה מאוחד. אני קמתי לפני 17 שנים עמותה שקוראים לה עמותת אביב בניצולי השואה. בעמותה הזאת יש לנו אנשים שדתיים, חילונים, שמאלנים, ימנים, כולנו ביחד עוזרים לניצולי שואה לקבל את מקסימום הזכויות ללא כל חשבון נקודה. ואנחנו מאוחדים, אנחנו מיקרוקוסמוס של מה שאני כל כך הייתי מצפה שתהיה במדינה, ולא רק בזמני מלחמה, אלא תמיד אומרים שעם ישראל, כשהיה מאוחד, אפילו שהיה המלך רשע, הוא הצליח במלחמות, ואנחנו רוצים להצליח. אז אתם בתקשורת, בבקשה, תתווכו את הדברים החיובים. עם ישראל חזק, יש פה כל כך הרבה אנשים טובים, כל כך הרבה אנשים שעושים כל כך הרבה דברים טובים. תעשו קצת תקשורת חיובית, תקשורת טובה, שכל הטוב שנעשה בעם המדהים שלנו, עם מדהים יש לנו. הבן שלי נפל כגיבור וכקורבן עבור זה שאנחנו יכולים להמשיך לחיות בארץ ישראל. ואני קוראת פה לחברים שלי משוויץ, כמו שאני עליתי לארץ ומכל העולם, בעלי עלה מדנמרק, תעלו לארץ ישראל, זה הבית שלנו. כן, הקורבן קשה וכבד, אבל אנחנו, העתיד שלנו רק פה בארץ ישראל. יהי זכרו ברוך.
אז זאת האימא של אוריאל סילברמן, השם יקום דמו, ואלה הדברים שבאמת אנחנו צריכים לשמוע. היא קוראת כאן לאחדות, לדברים טובים, לא להסתנבר או לא ליפול לרשת שנשמעת בתקשורת במקומות אחרים, אלא להתבשם מהכוחות, מהאמונה ומהאחדות. ובואו נשמע עוד קטע מעניין שהיה אולי אתמול או בשבוע שעבר, של החיילים שלנו בחאן יונס, אם אני לא טועה, שהחיילים מכניסים ספר תורה שם לתוך אחד המבנים כדי להתפלל, וזה הרוח שאנחנו צריכים לקבל בימים האלה. יש לנו? לא נשמע. כדאי, הסרטון באמת מראה את, את, את האחדות של, של הלוחמים, יש שם הלוחמים מכל הצבעים, מכל הגוונים, וכשהם מכניסים בתוך כדי המלחמה, ספר תורה, לתוך מבנה נטוש בחאן יונס, זה מראה מה הרוח של החיילים. יש לנו את זה? בוא נשמע.
יאללה יהודה, תן יהודה.
יאללה, שאו שערים ראשיכם ונעשו בידי עולם ויעבור 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 את הכבוד. שאו שערים ראשיכם ונעשו בידי עולם
זה מה שצריך לשמוע במקומות בימים אלה של מלחמה, לקבל אלינו גם את רוח הלוחמים שנמצאים שם ונלחמים, ואנחנו אולי לא תמיד מרגישים את זה, אבל זו הרוח, אלה הדברים שצריך לקבל, אלה המסרים שצריך לקבל, ואיתם צריך להתחיל את היום. נשמע שיר להתרענן ונחזור.
חדש יפרוץ אל חדרי, ליבי יפתח ויתמלא, שיר חדש ירעד בקרבי ואל שפתי יעלה. ביתי, ביתי, איך סבלת כאביי, הייתי עומד ומתפלל. נפשי, נפשי, נענו תפילותייך, הנה ומתגלה. ותנחם אותנו, כי נבהלנו מאוד, כי נבהלנו מאוד. רוכב צד אחד כי כוחי הולך וקלה נפשי נפשי תצא לי
יונתן רזל בשיר מקסים ויפה לבוקר הזה. אם שאלתם לאן נעלמה היועצת המשפטית לממשלה, כי לא שמענו עליה יותר מדי בשבועות האחרונים, אז משהו קטן שככה היא ככה שוב פעם הבליחה לנו להעביר העולם, אחרי שאתמול הממשלה אישרה להעביר את הכסף שישראל אמורה להעביר לרשות הפלסטינית, אבל כדי שהכסף לא יגיע לרשות, לעזה, ישראל החליטה להעביר את הכסף למדינה שלישית, שתוודא שהכסף אכן מגיע לרשות הפלסטינית, ולא יגיע לרצועת עזה, זו היה התנאי של ישראל. אבל היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, מיהרה להציב בישיבת הקבינט את הבעיות המשפטיות שעלולות לעלות בקשר להסכם העברת כספי הסילוקין למדינה שלישית, אף כי מדובר בהחלטה שהיא בסמכות הקבינט המדיני-ביטחוני, היא הציגה כמה תרחישים משפטיים שיש לגחת בחשבון, כמו למשל המתנה של הכסף במדינה שלישית, שיכולה לחשוף את הכסף לעיכולים ועיכובים, ואז היא לא תגיע לאן שהיא אמורה להגיע, לאן שאמורה להגיע זה בעצם לרשות הפלסטינית. היא גם אמרה, אם אתם טוענים שהכסף הולך לחמאס ואתם מעבירים אותו למדינה שלישית, מה שאתם עושים זה לחשוף את הכסף לעיכולים. טוב, זה לא מעניין אותנו באמת מה קורה עם הכסף הזה, ולאן הוא הולך בדיוק, רק צריך לוודא שהוא באמת לא מגיע לרצועת עזה, כמו שהיה פעם, היינו מעבירים את הכסף, והרשות הפלסטינית הייתה עושה איתו ככל העולה על רוחה, ואנחנו יודעים מה היה עולה על רוחה, ולאן זה היה מגיע. אני רוצה לחזור, אולי גם לקטע של המלחמה, ולתורת המלחמה שלנו, שלפעמים גם היא לא מדויקת. אחד הלוחמים שסיפר בריאיון בערוץ 14, על מקרה אחד, שבהם, הלוחמים ששעתו קדימה כדי לכבוש איזשהו שטח מסוים, אבל המפקדים מלמעלה הורו להם לא לעשות איזושהי פעולת הפצצה מסיבית קודמת, כדי לאפשר להם את הכניסה שתהיה יותר בטוחה, מכיוון שיש גם אוכלוסייה אזרחית בשטח, והם נמנעו מזה. בוא נשמע את הקטע הזה, שבו הוא מראה באמת על לפעמים טעויות בחשיבה שהיא יותר מדי עם מוסר עודף שהיא כבר לא רחמנית. בואו נשמע את הדברים מתוך הפטריוטים לפני מספר ימים.
לפני היציאה לאחד הקרבות בדארט שטופח, אני נמצא עם המכשיר קשר עליי, אני עם מ"מ, מפקד של המחלקה. המחלקה שלי נמצאים ביחד באחד האיתורים, איתור זה בית שאנחנו כבר כבשנו, נמצאים בו, ושומעים את קולות הקשר. קולות הקשר, המגד עולה בקשר ומבקש להכווין ארטילריה. ארטילריה זה בעצם תותחנים ומרגמות שמבצעים ריכוך לשטח חדש שנכנסים אליו, כדי שהאויב שהוא נמצא כרגע בעמדות שולטות, עמדות מפתח בשטח, הוא יוריד את הראש, ייכנס למנהרות, ייכנס למקומות, ושאנחנו נוכל לשעות קדימה על השטח, לתפוס עמדות שולטות ולשלוט על השטח. המגד עולה בקשר, מבקש להכווין, עולים מולו, אין אישור. למה אין אישור? בגלל שיש אוכלוסייה במרחב. זה מה שאומרים בקשר, יש אוכלוסייה במרחב, לכן אין לך אישור להכווין ארטילריה, לעשות את אותו ריכוך לכיוון המקום הזה. אנחנו שומעים את הקשר, לא מבינים מה הסיפור, מה קורה פה. כמובן זה מתחבר לנו לעוד תחושות קשות. אנחנו מתקדמים ובעצם מתחילים את הקרב בלי אותו ריכוך. נכנסים לקרב, הטנקים שועטים קדימה, ה-D9 עם הפומות של הנדסה, זה הכלים הכבדים של הנדסה, שועטים קדימה, ובאמת חוטפים המון המון אש. פומה של הנדסה חוטפת אש, נשרפת, במשך יומיים עולה באש. D9, שזה טרקטור...
נפגעים שם?
באותו אירוע, בנס אין נפגעים.
אז הגדוד 614, לוחמים,
יוצאים מאותה פומה ומחלצים אחורה. טנק של המגד חוטף 3 נ"ט נפגע ומושבת באותו אירוע. המגד, יש שם עוד הרבה כאוס, D9 שעולה על מיטן, המגד עולה בקשר ומבקש את הדבר שהכי קשה לבקש, הוא מבקש אש לחילוץ. המגד עולה בקשר ומבקש אש לחילוץ. אני עם המכשיר קשר על רמקול, כל הלוחמים שלי מסביבי שומעים את זה, מסתרר שקט בחדר. כמו השקט שיש עכשיו באולפן, מהתדמה של האנשים, התחושה קשה. כל הלוחמים שלי מסתכלים עליי בעיניים, ולא מבינים מה קורה. לא מבינים מה קורה. המגד שלי מבקש יש לחילוץ. בהמשך אנחנו גם כגדוד נסוגים מאותו שטח. נסוגים. אנחנו עוצמה של גדוד טנקים. גדוד טנקים בצבא הגנה לישראל אל מול... עשרות מחבלי חמאס עם נשק ישן, אנחנו נסוגים, וכל זה בגלל שלא נתנו לנו להכווין את אותה ארטילריה. המחבלים היו בעמדות שולטות, ולכן הם שלטו עלינו. באותו רגע אנחנו מבינים נקודה אמיתית, כואבת מאוד. דיברתם מקודם על הקונספציה, זאת הנקודה. הנקודה היא שהצבא מעדיף את החיים של המחבלים, שנמצאים באותו שטח, על פני החיים של החיילים שלנו. זה נקודה מאוד מאוד כואבת שאנחנו נחשפים בה.
אלה עיקרי הדברים, אני לא יודע באמת לומר עד כדי כך אם, כמו שהלוחם הזה אומר, שהצבא באמת תמיד מעדיף את חיי המחבלים על פני החיילים, כי זאת באמת אמירה שהיא מאוד קיצונית וקשה, ואני גם לא יודע עד כמה זאת תמונה מייצגת, אבל היא קיימת, שלפעמים הצבא והמפקדים מעדיפים לסכן את חיילינו, ולא להסתכן בהריגה של אוכלוסייה כאילו לא מעורבת או שהיא נמצאת שם במרחב ומעדיפים לסכן את החיים שלנו. אז אני לא אומר שבאמת תמיד זה מה שקורה, אבל זה גם קורה, וגם זה דברים שצריך לשנות אותם. נצא להפסקת פרסומות.
עכשיו איתכם התעוררות עם נדב ארבל.
בימים האחרונים, ממש בשבועיים האחרונים, הוקמה איזושהי תנועה חדשה כאילו חברתית שצמחה מהעם, באמת צמחה מלמטה, מהחיילים, אבל היא תנועה פוליטית לכל דבר, היא נקראת תיקון 2024. יצאנו משדה הקרב ונוודא שהמדינה האהובה שלנו, זו שסיכנו את חיינו למענה וחברינו נפלו על הגנתה, לעולם לא תחזור להיות חלשה ומשוסעת כפי שהייתה בשישה באוקטובר, כולכם, כתוב בהודעה שלהם, 120 חברי הכנסת אחראים, תתפטרו. תיקון 2024 יוצא לדרך. אז לכאורה, באמת, הקריאות שלהם מה שהם אומרים, זה באמת פונה לציבור הרחב, למכנה משותף מאוד רחב, לשנות את השיח, לקרוא להחלפה של, לדיבור יותר נכון ויותר מכבד. אבל תחקיר שקצר שעשה עמית סגל ופורסם בסוף השבוע מגלה שמי שעומד מאחורי הארגון הזה, שצריך רק שהוא יהיה ברור, הם אנשים שכבר השתתפו בהפגנות עוד שלפני המלחמה של קפלן. חשבון הטוויטר הוא כותב של אחד מהם, כולל שני יזמים בולטים במחאת קפלן והדגלים השחורים, הם היו שותפים בהקמת האתר שריכז את פעילויות מחאת קפלן אשתקד, שניהם פעילים בעמותה של אלוף במילואים נמרוד שפר, שאתם זוכרים שהצעיר שהוא יסרב אם הוא יידרש לבוא ולטוס למען במלחמה עתידית בסוריה, וקרתה המלחמה. זה היה בגלל השינוי במערכת המשפט, אם אתם זוכרים. במקביל לתיקון 2024 עלה קמפיין אחר, לא אחר, שלהם גם כן, עם סרטון מאוד מאוד כזה מלטף ומחמם, מה שמראה אחדות, שמראה אחווה, שמראה את כולנו ביחד, וזה טוב וזה נכון, אני אומר, באמת צריך לשנות פה גם את השיח, צריך לשנות את, את הגישה, אבל צריך גם שיהיה ברור מי עומד מאחורי זה, ועומדים כאן גורמים פוליטיים ברורים, שמנסים לשנות את השיח, את המפה הפוליטית, ותוקפים בישירות את ראש הממשלה, עם האחריות שיש לו ושאין לו במידה כזו או אחרת, אז צריך שהדברים האלה יהיו ברורים, הם קוראים כאן להחלפת הממשלה לבחירות עכשיו, כמו עם העסקה עכשיו, שאני לא יודע איך בחירות כרגע יועילו לשיח יותר מכבד או לתרבות אחרת, כיוון שבחירות בעצם טבעם, אם יגלו פה שוב פעם את כל המחלוקות בינינו, ואת השיסוי ואת הדברים של אחד נגד השני, אז אני לא יודע עד כמה זה באמת יועיל, זה צריך לדעת. עוד משהו אחד, אנחנו ממש ריח של בחירות, אף פעם לא נעלם כאן במדינה, וגם עכשיו מדברים על בחירות, וגם התנועה הזאת קשורה לזה, לעודד את השיח של בחירות, ואולי אני ככה לא פרשן פוליטי, אבל בפרשנות בגרוש, של מה שהולך לקרות כאן אולי בבחירות הבאות, ונסיים עם שיר, בוא תהיה לנו זמן גם, כמה זמן יש לנו? כדי שלא נפסיד גם את השיר לסוף, כמו שאני רואה את הדברים, ואני לא פרשן מומחה, אבל גם אי אפשר לנבא, אנחנו כן יודעים, אני חושב, שהמפה הפוליטית או המפלגות שירוצו בבחירות הבאות היו שונות ממה שהתרגלנו בחמש מערכות הבחירות שהיו עד היום. אני חושב שיהיו מפלגות חדשות שעדיין לא קיימות והן יהיו, וגם הגושים עצמם או הפרסונליות הזאת של אנשים תהיה תנודתיות ממקום למקום. אנחנו יודעים קודם כל שתקום כאן איזושהי מפלגת ימין חדשה, שתהיה חילונית, דמוקרטית, שתשאב אליה מצביעים מהימין שלא רוצים את נתניהו. היא תהיה מפלגה שכנראה יהיו שם את בנט ואת יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר, ראש השב"כ לשעבר, ועוד כהנה וכהנה אנשים, אולי גם גדעון סער שמתחמם גם הוא. הרי גדעון סער לא יישאר עם בני גנץ, אנחנו יודעים שיש ביניהם קרע ומחלוקת, הם לא רואים עין בעין את המציאות. גדעון סער עושה דרכו החוצה, לבד הוא לא יוכל לרוץ, הוא מחמם גם טיפה את היחסים שלו עם נתניהו, אולי ירצה לחזור לליכוד, ואם לא, הוא יצפה למפלגת הימין הזאת שעדיין לא קמה. ומצד זה, מרכז שמאל, אנחנו גם יודעים שהמחנה הממלכתי, חוץ מגדעון סער שיפרוש, בימים האחרונים מדברים גם על עזיבתו של גדי אייזנקוט את המפלגה, לטובת, ככה אומר הפרשן הפוליטי של ערוץ 14, יעקב ברדוגו, הוא מתכוון כנראה ללכת למפלגת העבודה, ולעמוד בראשות מפלגת העבודה. שם הוא ייכנס אליו כנראה את כל המחנה השמאל הקטן שעוד נוצר, הוא גם יכניס אליו את מפלגת המחאה של קפלן שהייתה, שגם היא כנראה תרצה לתרגם את הכוח שהיה לה למשהו פוליטי, היא תיכנס לתוך מפלגת העבודה. וגם אני אומר ככה לסיום, מפלגות קטנות יהיה להם קשה בבחירות הבאות, אנחנו נהיה פה ארבע מפלגות גדולות, המפלגות הקטנות יצטרכו להתאחד ולהצטרך למפלגות גדולות, וגם, וזה הדבר האחרון ואולי חשוב, מפלגות כמו הציונות הדתית וגם המפלגות החרדיות יהיו בבעיה, אני חושב, מכיוון שבממשלה הבאה שתקום, לא יהיו חייבים אותם בתוך ממשלה, ולכן צריך להיות חושבים איך אפשר להסתדר במצב כזה. אנחנו כאן מסיימים את התוכנית התעוררות שלנו להבוקר הזה. תודה רבה למוטי קופפר. אני הייתי איתכם נדב ארבל, מחר יהיה כאן קובי פינקלר, אבל לא תדאגו, ידידיה יחזור ביום רביעי, יצא להתרעננות קצרה. שיהיה לכם המשך יום טוב ובוקר טוב. ימינך השם נדרי בכוח, ימינך השם תראה צויר.